יוטט יער, היורצייט של רב מנחם מנדל ברב יוסף מרימנב. למדלת בוימר. יש רב מנחם מנדל ורב יוסף מרימנב, או רב מנדל רימנובר, ידוע גם בשם רב מנחם מנדל מפריסטיק, גם מובא בשם הזה בספרים. הוא נולד בעיקרון בשנת תקופה באזור בוהמיה, אזור של פראג. פראג זה עיר הבירה של האזור הזה, ולכן יש כמה סיפורים. כשהוא הגיע לראשונה לגדולי החסידות, הוא היה לבוש כמו אשכנזי, לבוש כמו שהיה מקובל באזור של אשכנז, של גרמניה והאזור הזה, יותר דומה למערב אירופה, ובגדי צמר, לא כמו שהיה מקובל באזורים המזרחיים יותר, בגליציה, פולין. ויש על זה כמה סיפורים על העניין הזה, איך שרב לוזור מליז'נסק בהתחלה לא רצה לתת לו להיכנס לרבני מלך, ורבני מלך יצא והכניס אותו ואמר לנשמה הזאת אני מחכה כבר הרבה זמן, וברך אותו למרות שהוא לבש אז בגדי צמר. בכל אופן הוא גדל באזור ההוא של פראג, והוא היה מסמיד גדול, עיקר ידוע שעיקר ההשקעה שלו הייתה אז בריף. הוא היה אילפס, רב אילפס, הריף. הוא למד ריף משהו כמו, אומרים, מספר מופלא של פעמים, ושהוא למד ריף עוד פעם ועוד פעם, וטענו שצדיקים שהיה קשר לנשמה שלו עם הנשמה של הריף. יש סיפור שהריף התגלה אליו בחלום ועורר אותו לנסוע לפולין, לגליציה, לחפש באמת אצל הצדיקים שם, וכך הוא הגיע לליז'נסק. הוא הסתלק ביוטט בייר תקופה עין היי, הוא היה תלמיד של רבני מלך מליז'נסק, תלמיד של רבני מלך מליז'נסק, ומגדולי תלמידיו, אם זה משלושת התלמידים הגדולים, או שסופרים, כן, גם את האפטרוב, אז ארבעת התלמידים הגדולים של רב אלימלך מליז'נסק, וידוע בכוח שלו להשפיע פרנסה לבני ישראל. הוא עצמו חי בדוחק מאוד מאוד גדול, ו-22 שנה, כך כותב התלמיד שלו, 22 שנה הוא דרש על פרשת המן, כל שבוע הדרשות היו על פרשת המן, והוא חוץ משמה שהוא עצמו היה אומר פרשת המן כל יום, הוא גם היה דורש חידושים ומפרש פירושים בפרשת המן, כדי להשפיע שפע לבני ישראל. שיש שפע של פרנסה לבני ישראל. הוא עצמו חי בצמצום גדול מאוד, וגם האכילה שלו הייתה בצמצום מחריד, אבל הוא דאג שליהודים יהיה שפע גדול, ועד היום הזה, בכוחו, בסגולתו, יש שפע גדול של פרנסה. הסגולה בשמו ידועה, נכון? ביום שלישי, פרשת בשלח, קוראים את פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום, זה סגולה שמגיעה בשם רב מנדל רימנובר, ויש גם את הסגולה בשמו שהוא הבטיח שאפילו 100 שנה אחרי פטירתו, הוא עדיין יעשה טובה למי שידליק נר לטובת רב מנחם מנדל בן רב יוסף. בפרנסה ובשאר עניינים, אבל הוא השקיע המון של יהודים יהיה טוב בנושא של פרנסה, ויש כמה דברים בעניין הזה. דבר ראשון, יש סיפור מעניין שמספרים על הלידה שלו, איך הוא נולד. אבא שלו, רב יוסף, היה יהודי עמיד, התפרנס טוב, הכל, והוא יום, ואדם מאוד ישר, מאוד מסודר. יום אחד הפריץ שחי שם באזור, היה צריך לנסוע לאיזשהו צורך, היה צריך לנסוע למקום אחר, והוא רצה למכור את כל הנכסים שלו, והוא ידע שהוא צריך לעשות את זה במחיר זול מאוד, כי אין לו אפשרות עכשיו לעמוד על המקח ולפרסם מכרז ולעשות את הכל. אז הוא אמר, ניגש לרבי יוסף הזה, ואמר לו, תשמע, אני יודע שאתה אדם ישר, ואני רוצה דווקא לפרגן לך, לתת לך את זה, אז בוא תן לי סכום כך וכך, ואני אתן לך את כל האחוזות שלי, אני אתן לך את הכל. זה היה באמת עסקה שעשירית מחיר לשטחים גדולים והכל, אבל למרות שהוא היה אדם עמיד והיה לו כסף, סדר גודל כזה, כמו שהיה צריך בשביל העשירית של כזה עסקה גדולה, לא היה לו זמין, לא היה לו מזומן. פשוט הלך מחר את כל התכשיטים, את כל הדברים, כל מה שהוא יכל למכור, השיג את הכסף והולך לפריץ. בדרך שהוא הולך לפריץ, הוא רואה, הוא שומע קולות, צעקות, הוא ניגש לשם, הוא רואה יהודי, מקבל מכות מהפריץ, מה קרה, הוא מברר את הפרטים, ומתברר לו שהיהודי הזה חכר את בית המרזח מהפריץ, ולא היה לו מה לשלם, לא היה לו מה לשלם, הוא שם אותו בבור, ועכשיו הוא מכה אותו. מזדמנת לפניו מצווה של פדיון שבויים. מצד שני, עסקת זהב, כן, עסקה כזאת שלא מזדמנת בכל יום, אבל מצד שני פדיון שבויים. הוא עמד בניסיון, אני לא יודע אם מחויבים, באמת שאני לא נכנס לזה עכשיו מבחינה הלכתית, אבל הוא עמד בניסיון לקח את כל הכסף, שזה כולל כל הכסף של אשתו מהתכשיטים והכל, פדה את היהודי הזה מהבור עם משפחתו, שחרר אותם לנפשם, וחזר הביתה בפחי נפש, ותוך כדי שהוא חוזר, אז אפילו עגלון לא היה לו. זאת אומרת, מי שלקח אותו בעגלה, עכשיו כבר אין לו כסף, ואלו יום לא שלם, אז הוא אמר לו שלום, נפרד ממנו וזהו. ואז הוא חוזר הביתה ברגל, תוך כדי שהוא מחליט שהוא לא מבקש טובות מאנשים, נסתדר. בשמיים היה רעש גדול מכזאת מצווה, והחליטו שצריך לתת לו שכר. מגיעים לתת לו שכר, ואז מתעורר את הענה, רגע, עוד לא ניסו אותו, אולי הוא לא... צריך לעשות לו ניסיון. החליטו לשלוח את אליהו הנביא, אליהו הנביא מגיע לנסות אותו, והניסיון היה שהוא שאל אותו, תגיד, מה אתה רוצה? עשית עכשיו מצווה גדולה, מה אתה רוצה? האם אתה רוצה עשירות גדולה לך ולבניך, אתה רוצה אריכות ימים, או שאתה רוצה בן זכר? והניסיון שלו היה האם הוא יבחר באמת לבן זכר. הוא בחר, רבי יוסף בחר בבן זכר, ואז נולד לו הבן הזה, רב מנחם מנדל, שמוכר בשם רבי מנחם מנדל מרימינוב, שהיום היורצייט שלו. אז זה הצורה שבה הגיע הצדיק הזה לעולם. בהתחלה הוא נסע, הוא למד אצל רבי אלימלך, דווקא יש סיפור מעניין שבתקופה שהוא היה אצל רבי אלימלך מליז'נסק, אז הוא היה, המנהג שלו בעיקרון היה להגיד פרשת המן כל יום. וכשהוא היה אצל רבי אלימלך, אז הוא חשב שמה אני צריך להגיד פרשת המן, אני ממילא לא מתפרנס על חשבוני. אני מתפרנס על חשבון הצדיק, כן? רבי אלימלך מליז'נסק היה מפרנס את התלמידים שיושבים אצלו בחצר. אז זה לא, אין לי השתדלות, אין לי פרנסה, אני סמוך על שולחן רבי אלימלך, אז מה יש לי לבקש? הפרנסה מוכנה? אז באותו יום הוא לא אמר פרשת המן. מגיע הסעודה, מחלקים מנות אוכל לכולם, וגם לרב מנדל, אבל שכחו להגיש לו כף, אז לא היה לו עם מה לאכול. ותוך כדי פונה אליו רבי אלימלך ואומר לו, אפילו אז מנזולהוב מלפל דף מן איך זוג מפרשת המן, גם כדי שיהיה לבן אדם כף לאכול איתה, גם צריך לומר פרשת המן. זאת אומרת, גם אם אדם בישיבה או בכולל הוא מתפרנס על חשבון מישהו אחר, עדיין צריך להגיד פרשת המן, כי אפילו כדי שיהיה לבן אדם כף בשביל לאכול איתה, גם צריך. אחר כך הוא התגלגל, הוא נהיה אדמור, הוא היה בפריסטיק, שיש הרבה סיפורים על מה שקרה שם באותה תקופה שהוא היה בפריסטיק. קידש את המקום, רומם אותו, היה שפע גדול גם ברחוניות, גם בגשמיות. אחר כך הוא המשיך, הוא הגיע לרימינוב. האדמור מצאנז, מקלויזנבורג, השפע חיים, מספר בשיעור חומש רש"י, תרומה, פרשת תרומה, תשל"ח, סיפר שפעם אחת הגיעו לרב מנדל מרימינוב 40 חסידים. והוא אמר תורה בסעודה שלישית, ובתורה הוא אמר חידושי תורה גבוהים מאוד, נפלאים מאוד, וכשהוא גמר לומר את הדברי תורה האלה, הוא הרגיש משהו פה יותר מדי. יותר מדי גם במספר החסידים, היום כשאנחנו מכירים מספרים הרבה 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 יותר גדולים, אז נשמע לנו 40 חסידים, כי זה מספר וואו, כאילו, מספר הנמוך, מה אתה סופר את זה בכלל, אבל בזמנם זה היה הרבה, בזמנם זה היה הרבה. דרך אגב, אתה רואה את זה גם בעוד מקורות מהתקופה, למשל אצל רבי אלימלך מליז'נסק, יש בתיאורים של קורות הימים, שיום אחד הגיעו 40 חסידים לראש השנה, ולא היה מספיק אוכל, כי לא התכוננו לכזה ציבור גדול, ולא ידעו מה לעשות, ציבור שלם סביב זה. אתה רואה שכשהגיעו 40 חסידים לראש השנה לרבי אלימלך מליז'נסק, זה היה סיפור. זה היה סיפור. תורות יותר מוכר כבר היה יותר, כן? אבל באותה תקופה זה היה המספרים, וכשרבי מנדל מרימינוב רואה שיש לו 40 חסידים באים אליו, זה מספר עצום, זה כל כך הרבה. מה זה קורה פה? מה הדבר הזה? ויותר מזה הוא אומר, ויוצא לו פתאום כאלה דברי תורה נפלאים, הוא היה בטוח שזה כנראה ניסיון מגיע מצד הסתרה אחרא, מהצד ההוא, שמנסים לרומם אותו, לנסה אותו, להגבר יותר מדי, בשביל שהוא ייפול והשם ישמור שהוא יאבד את הכל. הוא פשוט בניסיון. מה הוא עשה? הוא זה היה במוצאי שבת. של אותה שבת הוא פשוט יצא מהבית ופשוט התחיל ללכת לכיוון ליז'נסק. יש עגלה, אין עגלה, אין לנסוע, יש איך לנסוע, ושם האזור הזה של רימינוב, זה אזור גבוה, הרים גבוהים, יש שם הרבה שלג, זה היה בחורף, והוא יוצא לדרך ופשוט יוצא בהליכה, אפילו אין עגלה, יש עגלה, הוא הולך לליז'נסק, הוא חייב להגיע לרבי שלו, לרבי שלו, לרבי אלימלך, בשביל לקבל ממנו תשובה, האם אני פה מקליפת נוגה, ואני מבולבל טוב ורע, וכל מה שהתרוממתי פה, ושלחו לי משמיים חסידים והכל, זה רק בשביל להפיל אותי, זאת אומרת, מהצד ההוא שלחו לי את הדבר הזה, הוא פשוט נסער כולו יוצא לדרך, הוא מגיע לרבי אלימלך מליז'נסק, נכנס, בוכה, הרבי ו-40 איש הגיעו, ויצאו לי דברי תורה, גבוהים מאוד, ואני... אז אמר לו רבי אלימלך, בוא, תאמר לי את הדברי תורה האלה. אמר, אני מתבייש. זה בטח דברי תורה של הסדרה, הכניס לי לפה, אני לא מעיז, אני לא רוצה להגיד. רבי אלימלך התעקש איתו, רבי אלימלך ידע, כן, שזה לא סדרה, אבל לא שום דבר, התעקש איתו, שיגיד את הדברי תורה האלה. הוא אמר את הדברי תורה, ואז קם רבי אלימלך, נשקו על ראשו, ואמר לו, זה בסדר, משמיים שלחו לך את הדבר הזה, תדבר על את הדיבורים האלה, טוב מאוד שבאים אליך, זה לא שום דבר גרוע. אבל זה לא רע, זה לא רע. נראה לי שהוא כותב שם, שפח חיים, כתוב שם בחומש רשי, שהקומר גם מביא את הסיפור הזה, וזה מתאים שהקומר מביא את זה, כי הקומר מדבר על הנקודה הזאת הרבה, שיש, הוא אומר, הצדיקים הגדולים נמצאים תמיד בספק הפנימי הזה, איפה הם באמת נמצאים? האם אני באמת טוב? אולי כל מה שקורה פה, זה רק בשביל להעמיד אותי בניסיון. זאת אומרת, הם אף פעם לא בטוחים במקום שבו הם נמצאים. וזו תכונה שקיימת אצל משה רבינו, אומר, ככה היה אצל הבעל שם טוב, ככה היה אצל, אומר, אצל הדוד שלו, רב הירש זידי צ'ויבר, אומר, הוא מביא את זה מהרבה צדיקים, אומר, עד גיל 40 או עד גיל 80, משה רבינו עד גיל 80 לא ידע, הבעל שם טוב הקדוש בעצמו אומר את זה, זה נמצא בבעל שם טוב על התורה, הביאו את זה בפרשת שמות, כלומר, הוא כותב את זה, שעד גיל 80 הוא לא ידע מאיזה צד הוא באמת, ולכן הוא בעצם שואל, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? למה הקוץ שבי לא נשרף? אם אני כל כך עובד על עצמי, ועדיין אני רואה בעצמי חסרונות, אולי זה אומר שאני באמת מצד הרע. ואת הספק הזה הוא ספק טוב, שצריך להיות אצל האדם, וצריך להיות אצל הצדיק, שהוא אף פעם לא בטוח בעצמו. כמה שהוא גובע ומתרומם, הוא תמיד, אולי הכל זה שקר אחד גדול. טוב, זה באמת נושא בפני עצמו. יש סיפור מעניין שהיה עם אמירה של רב מנדל רימנובר, שאקטואלי מאוד לזמננו, לימים שלנו, תקופת הקורונה וכל מה שקורה איתה, אבל זה קשור תמיד, כן, הדבר הזה. זה לא, הקורונה לא חידשה הרבה, היא קצינה דברים, לא חידשה הרבה. היה פעם שרב מנדל רימנובר הלך למקווה, הוא עושה את כל הדרך, מגיע עד למקווה, ואז מתברר שהמקווה, היה שם איזה בעיה, המקווה התרוקן, הוא לא יכול לטבול. טוב, אין מה לעשות, אז הוא חוזר הביתה. חזר הביתה, ואז הוא אומר, הוא אומר למי שהיה איתו, אומר רב מנדל רימנובר, היום השגתי במקווה שלמות הרבה יותר גדולה ממה שמשיגים תמיד בתבילה. אומר למה? אומר בגלל שכתוב הרי שכל מי שרצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. אומר, תמיד יש גם את הרצון של האדם. יש גם את מה שהוא חושב על עצמו, ויש את הרגשות שלו, ויש את מה שהוא מרגיש שהוא עשה. אבל כשאדם רצה לעשות ונאנס ולא עשה, אין את אני פה בסיפור הזה. אין את הסיפוק. ההפך, הבן אדם לא עשה כלום, הוא מרגיש שהוא לא עשה כלום, אבל הוא רצה לעשות, ברצון יש לו את זה, ומעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה, העשייה הזאת היא שלמות הרבה יותר גדולה מהעשייה רגילה שאדם עושה ובאמת מצליח לעשות. והרעיון הזה נכון גם לגבי מקווה וגם לגבי עוד דברים בחיים, וצריך לדעת שיש את היסוד הזה שכל יהודי מתי שהוא רוצה לעשות טוב ומשתדל לעשות טוב והוא נאנס ומשם ואי אפשר לעשות את זה, השלמות של עשייה במצב כזה של נאנס ולא עשה היא הרבה יותר גדולה מאשר עשייה בפועל. כך לימד אותנו רב מנדל רימנובר. יש משפט שאבני ססחו מביא אותו הרבה, בהרבה נושאים. יש דבר אחד שעומד בראש, זה מה שהוא מביא באיגר דפירקה, באויס קוף חוף זיין, ואבני ססחו מביא את זה בעוד כמה מקומות. הוא אומר שאלה נוראה, שאלה באמת קשה. הוא אומר, אנחנו רואים במציאות ילדים יושבים ולומדים תורה, ומגיעים לגיל 16, 17, 18, והשם ישמור ויציל, בועטים בתורה, במצוות, והולכים למקום אחר. אומר, איך דבר כזה יכול לקרות? אנחנו הרי יודעים שהלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירן למותה, ואפילו אדם שאין לו כלום עם תורה, כלום, לא שומר תורה ולא מצוות, גוי גמור, כן, גוי זה גוי, גוי גמור זה יהודי בדרך כלל, גוי גמור, והגוי הגמור הזה ילמד תורה, המאור שבא, האור שבתורה, יחזירנו למותה ויחזיר אותו לתשובה. אז איך יכול להיות שילד גודל בחיידר, לומד תורה, גודל בישיבה קטנה וכולי וכולי, ולומד תורה הרבה שנים מרבנים צדיקים והכל, ויום אחד הוא עוזב את הכל? איפה הכוח התורה? איפה ההשפעה של תורה? אבל מביא אבני סוסכו, בשם רב מנדל רימינובר, שהבעיה היא שהשכר לימוד ששולם עבור הילד הזה, זה כסף לא נקי. כסף לא נקי כי יש בו בעיה של גזל, ויש בו בעיה של רמאות, והונאת דברים, וכל מיני אתרים דחוקים בריבית, וכל מיני דברים כאלו. וכשהכסף הזה לא נקי, הוא הופך להיות ערס, ערס, ערס עם א' והרס עם ה', וזה נכנס דרך השכר לימוד, שהלימוד תורה הוא לימוד תורה נגוע ולא נקי, וכשהלימוד תורה נגוע ולא נקי, לא רק שהוא לא יגרום לילד להתקרב אל התורה, אלא ההפך, הוא, הלימוד עצמו יגרום לילד להתרחק מהתורה, רחמנא ליצלן. הוא אומר, ואתה רואה את הדברים האלה, הוא אומר, לא תמיד זה עניין של איסורים, כן? האם זה מאסור אסור? צריך להיזהר בדיני ממונות, כי המחיר על דיני ממונות שהם לא כדין, השם ישמור ויציל. הוא אומר, וכמו שמצאנו בחזל, הגמרא אומרת שלא מביאים אופות לגבי המזבח, בדרך כלל, למה? בגלל שהזפק, שיש להם זפק, כי הזפק שלהם הוא מלא בגזל. עכשיו, אוף לא נגזר, אוף לא, אין איסור על אוף לנקר של מישהו אחר, אין לו איסורים ויתרים. ובכל זאת זה סנו לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רבן רימן אבל אותו דבר, כסף לא נקי הופך להיות רחמנה ליצלן לארס, ולכן חשוב, חשוב מאוד לשמור בפרט בכסף של השכר לימוד, שזה יהיה באופן של לכתחילה כמה שאפשר, ובעזרת השם כך התורה תתברך, והיא תהיה באמת מאור שבא, יחזירנו למותה וירומם את התלמיד, ירומם את הילד כמו שצריך. וזה גם לימוד שלמדנו מרב מנדל רימן אבו. יש אדמור מידש, רב צבי מר פנט, סיפר שבימי רב מנדל, לא היה דאגת פרנסה, רמנדל, בימי רמנדל לא היה דאגת פרנסה, למה? כי באותה תקופה היו מבשלים תפוחי אדמה, עושים מזה אלכוהול ועשו מזה יש, כן, והיה להם פרנסה ברווח. עד שמה קרה, התחילו לבדוח בעסק הזה, ושכחו מהנותן לחם לכל בשר, שכחו שיש מישהו שהוא זן ומפרנס לכל בטובו הגדול, נכון? אז מה קרה? מזדמן משמיים שגזרו גזרה עם מס גדול על היש, והיהודים היה להם פחד, מה יהיה עם הפרנסה? התפללו על פרנסה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? באו חיות מהיער עם אורות יקרים, והיה להם מזה פרנסה. ואז הבינו שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. נעלמו החיות והגזרה של המס התבטל וחזרו להכין את היש מהתפוחי האדמה והיה להם פרנסה ברווח. אומר הלימוד פה הוא בעצם שכל מה שהיהודי עושה צריך לזכור שיש זן ומפרנס לכל בטובו הגדול. וכששוכחים את זה מתחילים גזרות. כששוכחים את זה אז גזרה כזאת, גזרה כזאת. הגזרות באות לעורר אותנו שאנחנו פשוט נזכר. שיש משהו אמיתי בעולם, שיש מי שבאמת מנהל את העולם, וכשאנחנו נזכרים בו, אז הגזרה כבר יכולה להסתלק. יסוד הדברים נמצא גם ב... היסוד הרעיון הזה נמצא בספסמס, פרשה סבוירו, מביא את זה בשם החידושי הרים, והיסוד הזה מורחב בהרבה, אפשר להרחיב בו הרבה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. רבן רימנובר ידוע מאוד שעם העניין הזה של הפרנסה הוא עצמו סבל מאוד, הייתה לו דחקות נוראה בעניין פרנסה, אבל הוא השפיע שפע גדול, חנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת, אבל כל העולם ניזום בשביל חנינה בני, והוא השפיע שפע גדול לבני ישראל, שפע גדול של פרנסה. יש משהו מעניין שנמצא ליד הקבר של רב מנדל רימנובר, הוא קבור בעיר רימנוב, הוא קבור אותו על ראש ההר, ויש מהציון שלו, אני לא יודע אם בבניין החדש שיש היום, אבל בבניין המקורי היה חלון שפונה לעבר העיר, שהוא כאילו רואה את התושבים של העיר תמיד ודואג להם. זאת אומרת, הוא נמצא גם אחרי פטירתו בשביל לפעול לבני ישראל. היו כאלה שאמרו, נראה לי אדמור מסתמר אמר, שזה לא שהוא צריך לראות, מת שרואה, רואה גם, אם הוא מצליח לראות מתוך הקבר הוא לא צריך חלון. אבל הרעיון של החלון זה שהם יזכרו שהוא רואה אותם, שתושבי העיר יזכרו שהרב מנדל מרימנוב מסתכל עליהם, אז נא להתנהג בהתאם. יש משהו מעניין, ליד הקבר שלו קבורה גם אשתו. זה דבר שהוא לא כל כך שכיח אצל אדמורים. יש אדמורים שהאישה קבורה לידם, יש אצל, למשל, ישמח מוישה, באיהל, אז אשתו קבורה לידו, ויש אדמורים שהאישה קבורה לידם, אבל בדרך כלל זה לא כזה שכיח, בדרך כלל הרבניות היו באזור אחד, והאדמורים, הרבנים, היו באזור נפרד, כמו ששכיח בהרבה בתי קברות. ואצלו היה, על פי ציוויו, על פי ציוויו של רב מנדל, רב מנדל רמינובר, נקברה אשתו לידו. מה הסיפור? למה באמת הדבר הזה? אז יש בזה שתי גרסאות. גרסה אחת כתובה במכתב של רב איציקל בפשוורסק. הוא כותב את זה ביידיש, אני אתרגם את זה לעברית. הוא כותב, כשאיפה אני מצטט בתרגום, כן? הוא אומר, איפה שהוא שוכב ברימנוב, בהיילי גציין, בציון הקדוש, לידו נמצאת אשתו גם. אצל אנדר רבס, אצל הרבס אחרים, לא רואים את הדבר הזה. והסיבה, הוא אומר, מצפרים סיפור שהיה רב מנדל, היה יושב בבית, רב מנדל היה יושב בבית המדרש ולומד, ולא היה לו מה לאכול. והרבצן שלו, היא ידעה שבעלה כבר הרבה זמן לא אכל, אז היא הלכה לחנות, לאופה, וביקשה שייתן לה לחם בהשאלה, בהלוואה. אבל הוא כבר לא הסכים לתת לה, אז האופה אומר לה, תראי, אני מאמין שבעלך צדיק והכל, ואני מאמין שהיה צדיקה, אז אם את מוכנה למכור לי את החלק שלך בעולם הבא, אני אתן לך לחם ליום אחד. זה עסקה שהאופה הזה רוצה לעשות. טוב, אין ברירה, אז כך היא עשתה. היא מכרה את העולם הבא שלה, קיבלה לחם, לוקחת את הלחם הזה, מביאה לבעלה, לרב מנדלה, שיושב בבית מדרש ולומד. הייתה להם עניות נורא, מביאה לו את הלחם הזה. רב מנדלה מקבל את הלחם, נוטל ידיים, מתיישב לאכול, והיא עומדת בצד, ופורצת בבכי. אז הוא שואל אותה, רב מנדלה, פרבוזוויינט, למה את בוחרת? למה את בוכה? אז היא סיפרה לו. סיפרה לו, תדע לך, הלחם הזה שאתה אוכל, מכרתי בשבילו את העולם הבא שלי. את החלק של העולם הבא נתתי בשביל הלחם הזה. אז אמר לה רב מנדל, אין לך מה לבכות. כי אם לא היית מביאה לי עכשיו את האוכל הזה, הייתי פשוט, לא הייתי חי יותר. וממילא, בשביל זה שהבאת לי עכשיו והחיית אותי, הצלת לי את החיים, קנית לעצמך עולם הבא חדש. ובגלל הסיפור הזה, כך כותב רבי איציק שם במכתב, היא זכתה שהיא תהיה לידו בביס החיים שם ביחד איתו ליד הקבר שלו. זה גרסה אחת, כמו שמובא במכתב של רבי איציק ביידיש. יש בספר חמדה גנוזה, הוא כותב את זה, שמעתי מכבוד קדושת אדוני אבי מורי ורבי, שזה רב ברוך מגורליץ, הבן של הדברי חיים, אומר שהרב הקודש מרימינוב היה אביון גדול. הוא אומר ככה, זה סיפור שני, אביון גדול, והיה דרכו בכל לילה לעשות גלגול שלג. ואשתו הייתה צדקת, וריחמה עליו שלא ישתה אחרי זה מים קרים, אחרי הגלגול שלג הוא הרי כפור, אז צריך לשתות מים, משהו חם, להתחמם. אז היא הייתה דואגת לו שיהיה לו מים חמים אחרי הגלגול שלג שלו. אז, אבל לא היה להם עצים, עצים הרי עולים כסף, עצים להסקה עולים כסף. אז מה היא הייתה עושה? היא הייתה יוצאת החוצה ללקוט עצים. עם פשוט עם הידיים, הייתה מלקטת עצים כדי לחמם את המים. עכשיו, עצים כאלה שהם אוספים אותם בחוץ, ולא עצים מסודרים שהוכנסו למחסן מראש, הם רטובים ויש להם המון ניצוצות ועשן, זה לא עצים איכותיים. אבל היה צריך גם לעבוד איתם הרבה, שהם יבערו טוב, כדי שיוכלו לחמם עליהם מים. אז הייתה עובדת עם זה, ופעם אחת היא יחד ניפחה, נפרה עם הפה, ככה, על העצים האלו, ופרח ניצוץ מהאש, ככה זה התלהט, ואפו ניצוצות, רחמנא ליצלן, לעיניים שלה, והיא התעברה. נעשה תשומה לא עלינו, וכן הייתה עד זיבולה בטרייטה, והיא נשארה עיוורת עד סוף ימיה. ורב מנדל רימנובר הבטיח לה, אז שהיא תהיה יחד איתו בגן עדן. בגלל הסיפור הזה. יש עוד כמה סיפורים עליה, הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, מסורה מאוד לרב מנדל, והיא הייתה צדקת גדולה בפני עצמה. מספרים עוד בספר ההוא בחמדה גנוזה, הוא מספר עוד סיפור, עוד שמעתי מהאמור, כן, מרב אורך מגורליץ, שפעם הלכה אשתו של הרב רב מנדל ליער ללקוט עצים הנקרא אפלך, שנפל מהעצים, כן, כל מיני עצים שנופלים, והיער היה רחוק מהעיר כחצי פרזה. לקחה עם השק הרבנית, לקחה את השק, נתנה את השק על כתפה והולכת הביתה, והיא הייתה אז בהיריון, והיה קשה לה מאוד לישא עוד את השק, היה קשה לה, פשוט כבד. היא אמרה, היא הרגישה שמצידה זה פיקוח נפש, אם היא ממשיכה לסחוב שק עם עצים מהיער, זה פיקוח נפש, פשוט שפכה את כל העצים האלה, האפלך האלה, מהשק והלכה הביתה. כשהיא עברה בדרך הביתה, היא עברה ליד הבית מדרש, והיא שמעה את רב מנדלה, בעלה, שהוא מתפלל, והוא צועק בתפילה, הללוקו, שירו להשם שיר חודש, והוא שר בכל רם, ומתלהב במילים, שירו הללוקה, שירו להשם שיר חודש, והרגישה שפשוט בא לה חיות חדשה. היא חזרה ליער, לקטה את העצים והביאה אותם הביתה שיהיה לה בשביל להכין בשבילו. וזה בעצם עוד סיפור שיש על אשתו של רב מנדל, שהייתה באמת, והיא באמת נמצאת לידו, מי שנמצא שם בציון יכול לראות, היא נמצאת ממש צמוד אליו. יש הרבה דברי תורה וחידושים שלו, נחזור פה על נקודה אחת קצרה, יש את הסיפור של נפוליאון, שאולי צריך להרחיב בזה בהזדמנות, היה הרבה דברים מאוד מעניינים בוויכוח שהיה בינו לבין צדיקי דורו, באחרים, לגבי הנקודה הזאת של נפוליאון מול מלך רוסיה, מי צריך לנצח במלחמה, והאם להביא את הגאולה, למרות שהרבה יהודים, רחמנא ליצלן, ימותו בהבאת הגאולה או לא, והיה בזה ויכוח מאוד גדול בין הצדיקים באותו זמן, זה בלי נדר, אולי צריך להרחיב בזה פעם אחרת. אבל וורט אחד שלו מביא אמרי אלימלך לשבועות, רבי אלימלך מגרוג'יסק, הוא אומר, שמעתי מהאמור בשם הרב הקודש רבינו מנחם מנדל מרימינוב, הוא אומר, פירוש הכתוב, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת. אומר שהנה אברהם אבינו היה מקדש ומתאר את כל איבריו עד שהאיברים בעצמם הרגישו רצון הבורא ברוך הוא ולא היו יכולים לעשות רק מה שהוא רצון השם. לכן כשרצה אברהם לשחוט היה צריך לשלוח את ידו בכוח כי היד בעצמה לא רצתה לשחוט. למה? כי שהיה מרגיש באמת רצון הבורא שזה שהוא לא יעשה את השחיטה הזאת ליצחק. והרל אמר לו המלאך, אל תשלח ידך, כי באמת כך היא רצון הבורא יתברך. עד כאן זה פירוש של רב מנחם מנדל מרימינוב. יש משהו מעניין, כל מיני סיפורים שהוא היה מספר. יש כמה וכמה סיפורי פלא מרב מנדל רימינובר, נחזור עליהם, באמת נחזור עליהם, כי זה דברים מעניינים. יש הנוסח הזה הוא מספר סבא רצון, שנה ג' קונטרס וב, מובא גם בספר דברי תוירה, ומובא בכמה מקומות וכמה גרסאות. הסיפור הזה הוא בגרסה שהחקל יצחוק מספינקה היה רגיל לספר כל שנה בפרשת תולדות בשם רב מנחם מנדל מרימינוב את התיאור של החלוקה של יעקב ועשיו. יעקב אבינו בחר בעולם הבא ועשיו בחר בעולם הזה, והגדלו הנערים והסכימו שניהם לחלק ביניהם נחלת שני עולמות. יעקב לקח לחלקו את עולם הבא ועשיו לקח את עולם הזה. יעקב איש טעם יושב אוהלים, אז מה יושב אוהלים עושה? מה העבודה שלו? הקים ישיבה גדולה והתקבצו אצלו מלא תלמידים מקשיבים לקולו, ויעקב אבינו היה ראש הישיבה ולמד עמהם תורה. עשיו מה הוא עושה? איש יודע צייד, איש שדה, נוסע בסוס ועגלה מיער למדבר עם קשת לצוד צייד להביא חיות בהמות עופות. יום אחד עשיו נוסע ביער לצוד צייד והעגלה ירדה מדרך המלך, הוא טועה בין עצי היער, הוא לא מוצא את הדרך שלו. זה ימות החורף והשלג והכפור, הכל ככה מכוסה, ועשיו טועה שלושה ימים וגם אין לו אוכל וצעידה שהוא לקח איתו נגמר. עשיו עייף, צמא, רעב וקר לו מאוד מהקור והכפור, כן, זה לא עשיו שגר פה בארץ ישראל, זה עשיו של רימינוב, כן. טוב, וביום השלישי לעת ערב השמש שוקעת, חושך, עשיו מטפס על עץ גבוה לראות אם הוא רואה מרחוק איזה מקום יישוב, והוא רואה איזה אור, אור מרחוק. עשיו שמח, יש אור, יש בני אדם, עולה על העגלה עם הסוס העייף והרעב, נוסע, ועשיו מגיע עייף ורעב, צמא, רועד מקור, ומתברר לו שהוא הגיע לבית מדרש של יעקב אבינו. כשעשיו מגיע לשם, בניין גדול, פותח את הדלת, נכנס לבית מדרש, מתעלף, אנשים רואים, בני הישיבה רואים מישהו חולה, רצים אליו, מקימים אותו, מעוררים אותו, נותנים לו לישון, נותנים לו לאכול, מחממים אותו, יכול לשתות עד שהוא מתאושש. אחרי שהוא ככה מתאושש, הוא מתחיל לשאול מאיפה באת, הוא ספר להם, אני עשיו, אח של הראש הישיבה שלכם, אח של יעקב. באים ואומרים לי, יעקב אבינו, תשמע, אחיך נמצא בישיבה. יעקב אומר, טוב, תנו לו הכל. עובר שעה, שעתיים, עשיו חוזר לכוחות שלו, נכנס לבית מדרש, לראות את אחיו, הוא רואה ישיבה גדולה, מאות תלמידים, יושבים ולומדים מראש הישיבה, דורש שיעור, ואוחז אז באמצע תוספות, בסוגיה של הייתה לשעת הכושר, במסכת בבא קמא פרק מרובה, דף עין זין עמוד א', יש שם שורה אחת גמרא, ועמוד שלם של תוספות. טוב, עשיו מחכה עד אחרי השיעור, וכשאחר כך יעקב מקבל אותו לשלום, עשיו מתחיל עם טענות ותביעות. אומר, אנחנו הסכמנו בינינו שאתה תיקח עולם הבא ואני אקח את העולם הזה. אני, עולם הבא, ודאי שאין לי. אם היה לי לפחות עולם הזה, הייתי שותק. אבל אני רואה שגם עולם הזה אין לי. אני צריך לנדוד, אני עושה בעגלה, ביערות, מדבריות, מקומות סכנה, לצוד חיות. לפעמים אני מסתכן סכנת מוות, ואני הולך למות מרעב, מצמא, מקור, חום. ואתה לקחת לך במרמה גם את העולם הזה. אתה יושב לך בבניין גדול, תלמידים מקשיבים, משתעשעים וריתך דאורייתא, כל הגה יוצא מפיך יעשו, בית חם בחורף, בית מקורר בקיץ, יש כאן לאכול, לשתות, הכל בהרחבה, איפה היושר? טוב, יעקב אומר לעשיו, תשמע, אתה צודק באמת כל הטענות שלך? לו יהי כדבריך, בוא נעשה כמוך, בוא נתחלף. אתה תיתן לי את הסוס והגלה, ואני נותן לך עכשיו את ההנהגה של הישיבה עם כל התלמידים. יעקב לוקח את הסוס והגלה ונוסע משם משאר את הישיבה עם עשיו. יום למחרת, התלמידים מתאספים, מחכים שעשיו ימשיך את השיעור, באמצע תוספות, כן? תוספות בו בכמה דפי זין. אבל עשיו, לא, מחר תעשו עוד הכנה לשיעור, דוחה אותם. טוב, ביום הראשון הוא לא אמר להם כי הוא חלש מהדרך. ביום השני הוא טען שהוא עוד לא הכין את עצמו לשיעור מספיק. ביום השלישי היה עוד תירוץ, ובינתיים, שישמשו את התלמידים, זה כן, שיביאו לו אוכל, שידאגו לו, שהכל טוב, אבל למסור שיעור הוא לא רוצה. טוב, עברו כמה ימים, הבינו התלמידים שעשיו לא יכול לומר שיעור, זה הסוד, זה הסיפור, התגלה, יצא המרצע מן השק, וכן, הקרחת מהעיקרון. לכן הוא משתמט. התחילו התלמידים לעזוב את הישיבה, אחד אחד, מדלת צדדית, עשיו לא שם לב, מצאו את יעקב בעיר הסמוכה יושב בבית מדרש לומד, התחילו עוד פעם לשמוע ממנו תורה. התלמידים סגרו בינה לבין עצמם לעזוב את עשיו, התרוקן הבית מדרש, אחרי כמה ימים לא נשאר אף אחד, לא היה אף אחד, אז כבר הפסיקו להעיר את המקום, לחמם את המקום, גם אוכל ומשקה לא היה, ועשיו נותר לבד בבניין הישיבה, רעב וצמא, רועד מקור, אבל יש לו את הבניין. עשיו חושב בלב, עדיף לי עם הסוס והגלה, ככה לפחות עשיתי צייד. אז הוא רוצה עוד פעם להחליף עם יעקב. יוצא, מחפש, מוצא את יעקב אבינו, ואמר לו, טוב, יאללה, בוא לא נריב, אנשים אחים אנחנו, בוא, תן לי את הסוס והגלה, ישיבה ככה חזרה. אומר לו יעקב לעשיו, אני מוכן להחזיק לך את הישיבה, אני מוכן לקחת את הישיבה, אם תשאיר אצלי את הסוס והגלה שנתת לי, את זה אני לא מחזיר, נעשה, אין להשיב. עשיו השאיר את הסוס והגלה, והלך משם ריק. כך היה רב מנדל מריבנוב, רב מנחם מנדל מריבנוב מספר, ובוודאי דבריו עמוקים וגניזים תמירים ואיש תבונות ידלנה. זה סיפור אחד, אני רוצה עוד סיפור אחד לספר. זה סיפור שהיה מספר כל שנה, יש כמה גרסאות מתי סיפרו את הסיפור הזה, אם בליל הסדר, או בפורים, וגם כמה מנהגים מצדיקים בסיפור הזה. סיפור מאוד מעניין. אני רק בשביל שיהיה לנו איזושהי התבוננות תוך כדי לימוד הסיפור, אני רוצה לסיים עם הצדיקים בדייש היו מספרים את הסיפור הזה בליל פסח אחרי סדר השני ומסיימים בזה הלשון. הרב הקודש רבי נחם מנדל מרימינוב זכותו יגן עלינו בסיימו לספר מעשה זה היה אומר דיפר דנקומה הנקמה הרביעית, כן? נראה בסיפור מה זה שלושת הנקמות, אבל הנקמה הרביעית דוס וזיין ומשיח ותקומן, זה יהיה כשמשיח יבוא, אינדימייסה ליק דיגנצה סודפנה גודל. בסיפור מונח כל הסוד של האגדה. אז עכשיו בוא נשמע את הסיפור, בסדר? סיפור הולך ככה, היה איש כפרי אחד, הלך בדרך ולקח איתו באימה דקה, עז, כבל, משהו כזה. פגע בו אדון אחד ושאל אותו, מה זה שאתה מוליך בידך? ענה לו הכפרי, צ'ליקל, צ'ליקל, כלבל. כן, אז אמר לו האדון, שקרן, זה לא צ'ליקל, זה פי-אס. בסדר, פי-אס זה בשפה המדוברת שם, כלב. אמר לו, זה לא עז, זה כלב. בסדר, התווכחו אחד עם השני, עד שהאדון לקח מקל, פשוט נתן לו מכות. על זה שהוא איזה התווכח איתו, להגיד שהעז הזאת, הוא אמר, אותו אדון אמר שהעז כלב, והדור אחד התעקש שאז יאז ולא קלן, חטף מכות. אמר הכפרי, אני עוד אראה לך מה שפייס יכול לעשות, אני עוד אראה לך מה שכלב יכול לעשות. הלך הכפרי ושרף את כל החצר של האדון. התחיל האדון לחפש איזה בעל מלאכה שיבנה לו מחדש את הבית. בא הכפרי הזה בלבוש נאה ואמר לאדון שהוא בנאי טוב והוא יעשה לו החצר דברים יפים מאוד, רק שכדי לבנות את הבניין צריך עצים עבים כל כך ששני אנשים יקיפו אותם בידם. זאת אומרת, לחטוב עצים ביער, עצים ששני אנשים יקיפים אותם. טוב, האדון הסכים, וואי, אם הוא רוצה כזה בית לבנות מצוין. אמר לו שביער שלו יש עצים כאלה, כך אומר האדון, הפריץ הזה. נסו שניהם ליער, ועל הדרך, קודם היער, היה שם קרצ'מה. כן, בית מרזח כזה, העמידו את העגלה שם והלכו לתוך היער, והכפרי מצווה לאדון שתקיף בידיים את העץ, בוא נראה אם זה עץ מספיק גדול. וכשהאדון אחז את הידיים סביב העץ, לקח הכפרי חבל והוא קשר את הידיים של האדון הזה לעץ, הוריד ממנו את הבגדים וגם הכותונת, והיכה אותו כל מה שהיה בכוחו לסבול. והאדון צעק בכל כוחו ולא השגיח עליו. אחר כך אמר לו הכפרי, ראה מה שביכולת לכלב לעשות, ראית מה שפייס יכול לעשות, והלך ממנו. טוב, הבעל עגלה רואה שהם נמצאים הרבה זמן ביער, והוא מתחיל ללכת לתוך היער לראות מה זה. כשהוא מגיע לאדון, הוא רואה איך שהוא קשור לעץ וכמעט שלא נשאר בו חיות, לקח אותו על העגלה, נסע הביתה, והאדון הזה היה חולה בבית, וגם היה לו מכות ופצעים על כל הגוף. הלך הכפרי הזה, לבש את עצמו בבגדי דוקטור, רופא, ונסע דרך שם, והוציא קול שהוא מלמברג, לבוב, כן, העיר הגדולה, למברג, ששם היו רופאים מומחים, ונשמע בחצר של האדון שבא רופא מומחה מלמברג, אז הלכו אליו וביקשו ממנו שילך לאדון, ואמר, לא רצה, אמר שאין לו זמן. התחילו לבכות לפניו שירחם עליהם וילך לאדון, הסכים לבקשה שלהם, בא לאדון החולה, ביקר אותו ואמר לו שיש לו רפואה אחת, שימשכו את כל גופו במרקחת מהש. מהש זה סוג של זפת שהם היו מושכים על הגלגלים של העגלות, וזה יהיה מונח לו על הגוף כמו רבע שעה. עכשיו, ודאי שיהיה לו איסורים גדולים מהמהש הזה, והוא כנראה יצעק הרבה, אבל זה הרפואה שלו, כי זה ישרוף לו את כל הבשר הגרוע, וזה מה שצריך לעשות. הסכימו כולם, וגם האדון הזה אמר, טוב, אם זאת הרפואה, זאת הרפואה. טוב, הוא אמר שכולם צריכים לצאת מהבית, רק הוא יישאר לבד עם האדון כשהוא יעשה לו את הרפואה הזאת, כי הוא מפחד שאם יהיו בחדר בני משפחה שלו ויראו את היסורים שלו, הם ירחמו עליו ויורידו לו את המהש הזה. לכן עדיף שכולם יצאו החוצה והוא בעצמו יהיה שם לבד איתו. כשיצאו, כולם יצאו, הוא סגר את הדלת, לקח את האדון הזה, קשר אותו אל השולחן, לקח מקל והיכה אותו עד אין לשער, ובחוץ שמעו את הצעקות שלו של האדון וחשבו שזה בגלל המהש הזה, ואם ככה זה טוב מאוד, על ידי זה יהיה רפואה. כשהוא ראה שהוא כבר לא יכול לסבול יותר, הוא הלך ממנו ואמר לו, תראה מה שפייס יכול לעשות. כשהוא בא לפתח החיצוני, אז הוא אמר לאלה שעומדים שם, שנכון שאל תקשו אליו עדיין, רק תנו למש לנוח עליו עוד כמה דקות, והעגלה שלו הייתה עומדת שם בחוץ, והוא חיכתה לו, והוא ישב בעגלה, אמר להם שאין לו כבר זמן לחכות פה, והוא נסע. אחר כך שבאו לחדר של האדון וראו מה שעשה לו הכפרי הזה, אבל כבר לא יכלו לרדוף אחריו ולהשיג אותו, טוב, עשו לו תרופות עד שיתרפא. כשיתרפא האדון, הוא היה רגיל לטייל בגינה שלו, והכפרי ידע שהאדון הולך בדרך הזאת, אז הוא ביקש מאחד שיקח צ'ליקל. צ'ליקל זה אותו עז מדוברת, כן, מתחילת הסיפור שעליה היה ויכוח אם זה צ'ליקל או פייס, אם זה עז או כלב, ויקח אותו ביד. וכשיגיע לאותו מקום שעשה לו סימן, הוא ילך אליו ויגיד לו, תראה מה שפייס יכול לעשות, ומי התברח. האיש הזה לא ידע כלל מכל המעשה שהיה מקודם, מעשה את בקשתו. הכפרי התחבא בתוך היער קרוב לשם, וכשאמר האיש לאדון את הדברים האלה, תראה מה שפייס יכול לעשות, וברח ממנו, אז האדון ציווה לבעל העגלה שילך מהעגלה וירדוף אחרי האיש הזה כדי שאוכל לנקום בו. והאדון נשאר לבד בעגלה. אז יצא הכפרי מהמחבוא שלו עם מקל ביד והיכה את האדון מחדש בכל מה שהיה בכוחו ואמר לו, תראה מה שפייס יכול לעשות, וברח משם. טוב, זה הסיפור. זה הסיפור, ואת הסיפור הזה סיפר רב מנדלה בכל שנה, ואמר לבן שלו רב נוסנלייב, שהוא לא רצה להיות רבי אחריו, יש סיפורים ארוכים איתו, הזכרנו אותו קצת בסיפורים של, כשדיברנו על רב הר של רימנובר, רב הרש משורס, שהיה משרת של רב מנד רימנובר, ואמר, אל תחשוב שהם דברים פשוטים הסיפור הזה, כי הם דברים העומדים ברומו של עולם. עוד פעם, אני לא יודע מה הבירוש של הסיפור הזה, אבל ככה הוא סיפר ואמר שיש פה מסר מאוד, יש פה דברים מאוד עמוקים בסיפור הזה, וכמו שציינו כבר, שצדיקי בייס דייש אומרים שדיפר דנקומה ואת זין ואת משיח ואת קומן, הנקמה הרביעית תהיה כשמשיח יבוא, זכו סוי שרב מנחם מנדל ברב יוסף טוגן עלינו ועל כל ישראל לכל הישועות וכל הברכות לגאולה שלמה בקרוב ממש.